שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק, והיום שוב איתנו קרן הבר. אתם זוכרים קרן הבר שלפני כך וכך פרקים שוחחנו איתה על הכיבוש ועל השמאל, על בישול עם ילדים וגם על חינוך ביתי, על כל מיני דברים, כי קרן היא אחת שעוסקת במגוון רחב מאוד של דברים. אני חוזר איתה היום לסיפור החינוך הביתי. קרן גידלה את שלושת ילדיה, מהבכור ועד הצעיר, במסגרת של חינוך ביתי, והיא פרטה את קורות החינוך הזה, תקופת ההתבגרות הזאת, בסדרה של מאמרים שהיא פרסמה בבלוג שלה בעיתון הארץ. חינוך ביתי הוא דבר נפוץ יותר ממה שהיינו רוצים לחשוב, או מה שאני הכרתי, אבל הוא עדיין לא הנורמה. רוב האנשים שולחים את הילדים שלהם למסגרות, מטרום חובה וגן חובה ופעוטונים לפני זה, וכמובן מערכת החינוך היסודית, ולאחר מכן חטיבות הביניים, איפה שזה קיים, בתי ספר התיכון וכן הלאה. יש משפחות, וקרן היא הדוברת הרהוטה והבולטת של חלקן, שמחליטות לעשות אחרת, ומגדלות ומחנכות את בניהם ובנותיהם במסגרות מסוג שונה, והמסגרת שבה מדובר בשיחה הזאת היא מסגרת החינוך הביתי. לאנשים כמוני, אני מודה, ונדמה לי שכל מכריי וחבריי ובני משפחתי, זה נשמע מוזר, זה נשמע חריג. כשמדברים עם קרן זה נשמע אחרת, האמת זה נשמע לגמרי אחרת. לא כל דבר שהיא מדברת ומספרת עליו, והדרך שבה היא העבירה את השנים כמחנכת ביתית, כמנהלת משק בית שהוא גם סוג של בית ספר, סוג של בית ספר לחיים, בית ספר ללימודים, בית ספר לחינוך, בית ספר לכל דבר, כשהיא מתארת את זה מפיה, זה נשמע כמו איזשהו גן עדן, לא בלי בעיות וקשיים, אבל עדיין משהו שהוא too good to be true, באמת מושלם מדי. אני מניח שהחיים בפועל הם קצת פחות שחור ולבן, או קצת פחות ורוד, וגם בזה היא הודתה, כמובן קרן מדברת על זה בפתיחות. בכל אופן, החינוך הביתי מסתבר לי, הוא גירה את סקרנותם ואת ההתעניינות של לא מעט מהמאזינים שלי, ושל העוקבים בטוויטר וכו', וגם של בני המשפחה הקרובים שלי, בנות המשפחה הקרובות שלי, האישה והבת, והם ביקשו ממני, תחזור לקרן, בוא נשמע עוד על ענייני החינוך הביתי, איך זה עובד, איך מנהלים דבר כזה, על מה צריך לוותר, האם באמת זה כרוך בוויתורים, איך עוברים סאגה כזאת של כל כך הרבה שנים, עם כמה ילדים, בגילאים שונים, במסגרת כל כך מחייבת וגם תובענית. ובפרק הזה של הפודקאסט יש לנו שוב פינה, אנחנו חוזרים לפינת העובדות, פינת הנתונים עם גבע כאוז, פינה שנייה בסדרה, ובפינה הזאת אנחנו חוזרים לבדוק את התחזיות של גבע יחד איתי, לגבי מה היה צפוי לקרות אחרי חזרת התלמידים לבית הספר ב-1 בספטמבר, מאז חלפו כמעט שבועיים, ושווה לבדוק מה באמת קרה ביחס לתחזיות ואיפה אנחנו עומדים כרגע. בנוסף, גבע אסף את הנתונים לגבי חשיבות והשפעת זריקת הבוסטר, החיסון השלישי, על קבוצות שונות באוכלוסייה, עד כמה הוא באמת מגן עלינו, מה הסיכוי לחלות במחלה קשה יותר או להידבק איתו ובלעדיו ובקבוצות גיל שונות. אבל לפני זה, כאמור, השיחה על החינוך הביתי עם קרן. כאמור, אנחנו שוב עם קרן הבר, ובעקבות פניות והתעניינות מסוימת שקצת הפתיע אותי מבנות הבית, כן, האישה והבת, בנוגע לסיפור החינוך הביתי, שאני מודה, לנו הוא יותר אקזוטי ומרוחק. מישהו, יש כאלה שעושים את זה, והם לא אנחנו, ואני מניח שגם בגלגול אחר, אם היה או יהיה, זה לא יקרה, לפחות לא במשמרת שלי, אבל, בכל זאת זה שווה פרק, או לפחות פרק חלקי, בואו נראה איך זה מתגלגל. אז אנחנו עם קרן, בוקר טוב, מה שלומך?
מצוין. טובי, אני לא חושבת שאי פעם שמעתי אותך בכזאת הקדמה דטרמיניסטית.
אז לא שמעת כנראה כמה מהפרקים, כי...
די!
אני לא מאשים אותך, אף אחד לא יכול לעמוד בקצב הזה, אפילו את. אז חינוך ביתי, בואי תתחילי ואני אנסה ככה לאתגר אותך לאורך הדרך.
אז קודם כל רציתי רק להגיד שאתה צודק, אבל חינוך ביתי באמת זה לא משהו שיש לו איזשהו מתכון. מה שכן, ואולי זה כן משהו שהייתי רוצה להגיד בהתחלה, זה בדרך כלל מאוד שונה ממה שאנשים שלא מיישמים חינוך ביתי מדמיינים. כשאני התחלתי בחינוך הביתי, אז רוב האנשים שדיברתי איתם דמיינו מצב של אמא טרוטת עיניים ועצבנית בבית, שסוגרת את הילדים שלה בחדר ומיישמת שם למידה כמו בבית ספר, במנותק מהעולם, וזה לגמרי לא זה. איך הגעתי לזה? תשמע, זה באמת מוזר. ואני באמת בן אדם, זאת אומרת, ברטרוספקט, אני רואה כמה אני השתניתי כתוצאה מהבחירה הזאת, אבל זה התחיל בזה שנולד בחורי, ו...
שזה כבר יותר מ-18 שנה, רק נעשה סדר.
כן, זה די חדש להגיד 18, זאת אומרת, אנחנו חדשים ב-18.
אוקיי, אבל זה לא משהו שקרה אתמול. לא, שאנשים יבינו, את אומרת בחורי.
נכון, ואני גם כבר לא מיישם את חינוך ביתי כרגע, למרות שאין, אני לא חושבת שאני מצטערת על משהו יותר בשנה הנוכחית. אבל בחורי נולד, ודי מהר חזרתי לעבוד ולפגישות במשרד, הייתי אז יועצת פוליטית ושותפה במשרד, ואז הבנתי שזה פחות מתאים. ובארוחת ערב ככה שערכנו אצלנו בבית, כשהוא היה בן איזה 3 חודשים, החלטנו שאני לוקחת עוד 3 חודשים, שאני בעיקר עושה איזה ניטור מרחוק, אבל עברו 3 חודשים האלה, והוא היה בן 0.5 שנה, לא שאני טוענת שזה חינוך ביתי, אבל לאט, לאט לאט התבשלה בי איזושהי תודעה הורית, שאני לא יכולה לעזוב אותו בכזה גיל. שזה לא מתאים לי. ובאמת, חוץ מאשר באותה תקופה גם לימדתי בבין תחומי, חוץ מללמד בבין תחומי, כל הזמן הרגשתי שנוח לי ונכון לי להיות איתו, ובסופו של דבר גם הפסקתי לעבוד, והתגלגלנו ככה עד לשנתו השנייה, וכשהוא היה בן 2 חיפשנו לו גן, כי כולם עושים את זה, ועוד פעם משהו שם לא הסתדר לי, לא היה נראה לי נכון,
שיהיה פרידה של אימא שאנחנו מכירים, או שזה משהו אחר, או שלא שמחת על המערכות שראית, או הניסיון של הסביבה.
לא, אני לא חושבת שלא שמחתי, ואני גם לא חושבת שרציתי, זאת אומרת שהרעיון היה שמה שחשוב לי זה שהוא יהיה כל הזמן איתי. חיפשתי מקום שבו אני ארגיש שהוא יוכל להתפתח ולהרוויח את מה שבעיניי הוא צריך לקבל, את מה שבעיניי הוא צריך לקבל בגיל הזה. וזה לא היה. כי בעיניי מה שילד צריך לקבל שונה כנראה מהתפיסה המקובלת, אבל בטח עד גיל 3 ילד צריך להיות ביחס של 1:1 באופטימלי, אבל בטח לא ביחס של 15 ילדים או 20 ילדים, ביחס ל3 אנשי צוות. זה לא עובד. ילד צריך הרבה יותר התייחסות בגיל הזה. לא סתם זו תקופה שנקראת ינקות, שאנחנו כל הזמן מנסים איכשהו לצמצם אותה, זה מתחבר לנו להנקה, ואורך החיים המודרני הוא לא ממש מתיישב עם הערכים ההוריים הבסיסיים, ואנחנו לומדים כמו עם כל דיסוננס לנסות לגשר, ולא יכולתי לגשר. מודה.
אז רק בשביל קצת להכניס טיפה, לא יודע אם זה הומור או זה לחזור קצת לימי קדם, לתקופת המערות, לתקופת הגידול הביתי שהיה מאוד מאוד גרעיני, נקרא לו ככה, לא בקבוצות, אלא יותר בתוך מסגרת משפחתית מאוד מצומצמת. זאת אומרת, עלה בדעתך ההקבלה הזאת?
לא, בעיניי זה הרעיון של יש לי כאדם תפקידים, ואיך אני רואה את התפקיד שלי כהורה. זאת אומרת, תחשוב על זה, אנחנו נכנסים לעבודה, ואנחנו לפני כן מתאמים ציפיות מול הבוס החדש, ואנחנו קובעים לעצמנו יעדים שאנחנו רוצים להגיע אליהם, ועזוב, בוא לא נדבר בקלישאות של רישיונות והורות.
אנחנו לא נגעתי בזה.
רגע, אנחנו בודקים את התפקיד שלנו כהורים, מה הילד, מה דרישות התפקיד, מה הצרכים של אותו לקוח, מה אנחנו צריכים לתת אם אנחנו נותני השירות. אני בכוונה מעבירה את זה לעולם של תעסוקה. אנחנו לא עושים את זה. אבל התקופה הזאת שלי עם יונתן, הנה, זה השם שלו.
זה בסדר, הוא בגיר, מותר לנו כבר.
אז, ויש לו חשבון טוויטר, אז זו. say no more. וכשהסתכלתי על התפקידים שלי, ידעתי גם כאדם, אני מאוד טוטלית, אוקיי? כאילו זה, אני עושה דברים, אני עושה אותם עד הסוף, אני עושה אותם כי אני רוצה אותם מתוך בחירה. אם הייתי מתחילה לעבוד, לא הייתי נמצאת, לא הייתי בתפקיד שלי כאימא. יכולתי לקרוא לעצמי אימא, אבל ברור לי שלא הייתי נותנת לילד שלי את מה שהייתי צריכה. אני, כאדם, יש אנשים שיכולים. ולכן, משם התחילה איזושהי הסתכלות. ניסיתי לבחון בעצם, אנחנו מביאים ילדים לעולם כי זה חלק מאיזשהו מסלול, אבל יש כאן איזושהי אחריות, יש כאן איזשהו משהו שצריך להשתנות בתפיסה שלנו. זה לא שילד עכשיו הוא חלק מהמסלול והוא צריך להתאים את עצמו לכל מה שאני, קרן, לפני שהייתי אימא, בחרה לעצמה לעשות. יש מצב שזה מיילסטון, שמצריך רגע חשיבה של איפה אני נמצאת, מה אני חושבת שאני צריכה לתת. זה מאוד 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 סובייקטיבי. אני לא אומרת שכל אדם צריך לעשות את זה, אבל בעיניי זה לא איזשהו ניסיון למצוא טרנד מימי קדם. זה ניסיון לנסות להבין את התפקיד שלי, כמו שאני עושה לפני כל תפקיד.
אז אני טיפה גם אחדד את מה שניסיתי להגיד, וגם יש לי שאלה בדיוק אפרופו הנקודה הזאת בשיחה. לא חזרתי לקטע של ימי קדם או מערות או צורת הגדילה וההתבגרות והינקות בימים אחרים, אלא מה שניסיתי לאתגר אותך זה להגיד בעצם, את קורא תיגר בדרך מסוימת על תפיסת העולם המודרני, אולי נלך באמת לכל העולם המערבי, כיצד הוא מגדל את ילדיו, כיצד הוא מביא אותם, כיצד הוא אחראי עליהם, זה מצד אחד, מצד שני נניח התפיסה הקומונוארית, הקיבוצית, שלקחה את הילדים בגיל אפס פחות יותר וזרקה אותם, הם קראו לזה אחר כך מחסנים, אחר כך בתקופה הנוכחית זה נהפך למחסנים הידועים לשמצה של ילדי הזרים בדרום תל אביב. זה לא היה משם, זה היה יותר בקטע של ככה נכון לעשות. זאת אומרת, בתחושתך, בתפיסתך, משהו בדרך הקונבנציונלית, השגרתית, ההמונית, לא תפס מבחינתך, אני יודע שאת עושה לי עם הראש, לא? אוקיי, אז את תגידי מה כן, אבל עוד שנייה אחת, וזה יוליך לתשובה שלך, כשאת אומרת, חשבתי ובחנתי ולא נראה לי, והמסגרות האחרות לא שוו את ליבי או whatever, האם זה באמת היה מין תהליך כזה של, יודעת, לקחת טוף מקסל, מה שהיה אז, פלוסים ומינוסים, ובואו נראה איך אנחנו, מה היתרונות והחסרונות של כל צד, ונעשה איזשהו מאזן, או ש... זה זרם ברמה היותר תחושתית ובלתי אמצעית. איך זה עבד בפועל?
וואו, תשמע, אני מקווה שבניתי תשובה נכונה לאורך כל השאלה. ככה, קודם כל, באופן עקרוני, אני לא אדם של אידיאולוגיות חובקות כל, אוקיי? אני לא מאמינה בדרך מסוימת או מתכון מסוים, אני בן אדם ספקן מטבעי, אחד הדברים שאני עושה תמיד, גם לגבי הדעות הפוליטיות שלי, אגב, זה לבדוק את עצמי כל הזמן, ולשאול שאלות, זאת אומרת, זו אני. אז אם אתה שואל על איזושהי דרך, או אם הלכתי נגד איזושהי קונבנציה, אני נוטה לראות את זה אחרת. אני נוטה לא ללכת לפי צעדים של אחרים, אלא ללכת כמו שאני רואה את הדברים. זה מה שעשיתי בעסק שלי, של התוכן, כשהבנתי איך אני חושבת שדברים צריכים ללכת, וככה אני עושה דברים. זה נכון לגבי ההורות שלי, שהיא דבר מאוד מאוד דינמי. זה נכון לגבי כל דבר. אני מעדיפה לצעוד בשביל שלי, ולא לחפש צעדים וסימני דרך, כי אני מאמינה שאנחנו צריכים לקרוא, ואנחנו צריכים להבין זה חלק מהמהות שלנו, ובסופו של דבר ליישם את מה שנכון לנו. אני לא מאמינה במתכונים, אני לא מאמינה בלהגיד זו הדרך ואין בלתה, ואני רוצה תמיד לחיות מתוך הנחה שכמו שאני חושבת ככה, יש מצב שדעה הפוכה היא לא פחות לגיטימית, זאת אומרת, היא יותר נכונה משלי וזה יכול להיות. רק להיות מספיק גמישה כדי להבין שתמיד תמיד לשאול שאלות, כי זה הכי נכון. אז לא חיפשתי תיאוריות, וכשכל פעם שואלים אותי על ספרים ועל הורות, אני דווקא חוזרת אם כבר לספרים של פילוסופיה, כדי לשאול בעצמי את השאלות ולחפש בעצמי את התשובות, זאת אני. ולכן תמיד נורא מצחיק אותי, ותמיד אני נורא מפחדת לדבר על חינוך ביתי, כי אין בי מיסיונריות, אני לא חושבת שזו הדרך, זו הדרך שלי. אני יכולה להעיד על עצמי בלבד. אני חושבת כן, שכשאני מסתכלת היסטורית, כי אני גם פריקית קלה של היסטוריה.
אנחנו עוד נראה את העניין הזה.
ואני מאוד מאמינה באינטרדיסציפלינריות, זאת אומרת, זה לא רק להסתכל על היסטוריה, אלא להסתכל על תהליכים אנתרופולוגיים וסוציולוגיים ופילוסופיים, ואני לא אלאה, כדי לנסות להבין תהליכים ולהסתכל עליהם מנקודת מבט כמה שאפשר יותר רחבה. בסופו של דבר, מתוך נקודת המבט הרחבה אפשר גם לעשות דידוקציה למקום הפרטי שלי. אבל אם מסתכלים על זה, אנחנו לטובת צרכנות ומסחריות ודרך חיים שלא בהכרח משרתת אותנו, מכרנו גם את ההורות שלנו. ההורות שלנו היא משהו שאנחנו עושים על הצד, היא לגמרי מוגדרת כמהות שלנו, אבל זה לא משהו שאנחנו בעצם עוצרים וחושבים עליו, ולכן אנחנו מוכנים לקבל המון המון דברים. אני רואה את זה בעוצמה נורא גדולה היום, כשאנחנו מתמודדים מול הקורונה, כשאנחנו מתמודדים מול משבר האקלים, כשאנחנו מתמודדים עם דברים קטנים כמו ילדים בבתי ספר יסודיים, כן או לא טלפונים סלולריים. אנחנו, במקום ללכת עם האמת ההורית שלנו, ועם המחשבה של מה הילדים שלנו צריכים, אנחנו מעדיפים ללכת בתלם ולא להרים מבט. ובעיניי ההורות הייתה פתאום נקודה שבה הבנתי שכל הזמן צריך להרים מבט. לא רק בגלל שאתה פתאום אחראי על עוד אנשים, אלא בגלל שהתפקיד שלך בעולם משתנה.
אוקיי, לא.
אין מה לעשות.
לא, לא, בסדר. אני עוד נחזור לזה, אבל כן, כן, אני מזכיר לך את החלק השני של השאלה, איך קבלת החלטות כזאת מתקבלת? כי שנייה, יש בן זוג.
רציונלית.
זהו.
לא, זה שילוב. זה מתחיל מתחושת בטן.
אוקיי.
אבל אז אתה מברר את תחושת הבטן הזאת, אוקיי? עשינו, בטח בהתחלה, אשכרה שיחות של pros and cons, בהתחלה על כל גן שהלכנו לראות, כי גם לפני גיל שנתיים וגם לפני גיל שלוש, הלכנו לראות לא מעט גנים, מתוך ניסיון לראות מה המערכת מביאה, ומה הילד צריך, ומה נכון לנו, ועם מה נסתדר, ועם מה לא נסתדר, עשינו שיקולים כלכליים, בסופו של דבר זה גם יצר שינוי של סדר העדיפויות, מזוג של ששנינו הרווחנו פחות או יותר אותו דבר, בשלב מסוים ויתרנו על אחוז ניכר מההכנסות שלי, לתקופה ויתרנו כליל על הכנסות ממני. כל הזמן בדקנו, כל הזמן עשינו את ההשוואה הזאת, מתוך באמת רצון להיות עם רגליים על הקרקע. לא כולם עושים את זה ככה, אבל
ה-well-being הבסיסי, אפילו מול הילדים, בעיקר מול הילדים, לא בהכרח יכול לוותר על חלק משמעותי מההכנסות המשותפות של הבית, בשביל להגיע לפינה הזאת.
זה שינוי בחר. של סדר עדיפויות.
כן, אבל אף אחד לא רוצה לחיות כעני, זאת אומרת, יש גבול מסוים שאתה לא יכול לרדת מתחתיו.
כן, אבל אתה מצייר את זה בצורה, זאת אומרת, ככה אתה מסתכל על זה.
לא, עובדתי, לא, אני שואל שאלות, לא דווקא
לא, מהצד שלי. גמור. לא, בסדר גמור, אבל עובדתית במהלך שנות ה מחנביות שלי, זאת אומרת, כשחינכתי בחינוך ביתי, זה סלנג של הקהילה.
טוב לשמוע.
פגשתי אמהות חד-הוריות, ומשפחות שבהן שני ההורים יצאו לעבוד, וקימו חינוך ביתי כשהם עובדים במשמרות, ומשפחות שפשוט שינו שוב, או עברו מקום מגורים, או... זאת אומרת, שוב, יש המון המון דרכים, זה לא רק אם אתה עשיר אתה יכול לעשות
לא,
את
לא,
זה.
המילה עשיר לא רלוונטי, אני חושב שככל שאתה עשיר יותר זה דווקא הולך קצת לאיבוד.
אז,
אבל...
אז אתה יודע, כשאני נופלת על הקלישאה של טוב, את אשכנזייה, ולא אתה אומר, את אשכנזייה.
וגם אם אני אומר, זה לא, אנחנו לא יכולים לברוח. קרן, אנחנו לא אמורים לברוח גם מהקלישאות.
בנים, בנות, או צאצאים למשפחות יחסית מבוססות, והוא איש הייטק, אין, אתה יודע, כאילו שוט מי, תגידו לי שאני...
It is what it is, אני לא מגנה.
לספר על תקופות שבהן היינו צריכים... לוותר על דברים שבעינינו היו בסיסיים, ואני לא מדברת על ללכת לסושי, כאילו לא, זה לא בסיסי בעיניי, כאילו אתה יודע, עשינו החלטות מודעות, לא החלפנו מכוניות, נסענו באוטו קקמייקה, כשכל החברים שלנו נסעו במכוניות חדשות, גרנו בדירת שלושה חדרים, כאילו אלה היו ההחלטות שלנו, והם נתנו לנו לחיות חיים טובים, כמו שאנחנו רצינו, והיה כאן, בהחלט היה כאן, שינוי מטורף של סדר העדיפויות, סטבק ביכולת שלנו להתקדם כלכלית, כי ברור שזו תקופה שאני יכולתי לפרוח, אבל, ו, ו, אבל, אבל אפשר להסתכל על זה ככה, ואפשר להסתכל על זה בתור בנייה של יסודות משפחתיים, שזה בעינינו היה בראש סדר העדיפויות, ובעינינו זה היה בסדר לשנות, אתה יודע, אז מזוג נהנתן בלי ילדים שיכול היה להרשות לעצמו, הפכנו למשפחה שפחות יכלה להרשות לעצמה. נו,
אין בעיה
זה היה
עם זה.
טוב.
לא, לא, אין בעיה עם זה, וגם האנשים שלא מקבלים לחדות מהסוג הזה, וסדרי עדיפויות בחיים זה משהו שמוליך גם את המולטי מיליונר וגם את הדלפון. אין פה שאלה בכלל.
נכון.
כן, אבל פה אני מגיע, אחרי שקיבלנו את ההחלטה הרציונלית, אחרי שמשפחת ההבר קיבלה את ההחלטה ללכת בתלם הזה, אז קודם כל, את אומרת בעצמך, צורת החיים השתנתה, גם עם האספקטים הכלכליים, המגורים, המכוניות, כל הדברים שמסביב, אבל גם המהות, זאת אומרת, המהות היא, ש, וכך אני רואה את זה, את כמובן מוזמנת לתקן אותי, ואני בטוח טועה, המהות היא ויתור, לא יודע אם להגיד היסטריה, אבל ביטור דרמטי, משמעותי, על חלק גדול מה-well-being או מהעיסוק העצמי שלך, של בן הזוג, של שניכם, לטובת משהו שהוא התמסרות להורות פול טיים. אין שום ביטור ברמה האישית בצורת החיים הזו.
לפי מה מוגדר well-being?
לפי מה שבדרך כלל מקובל אצל אנשים. ברור לך שאת החריגה, כן? בואי לא תגידי שזה...
אז זה מרדנית במערכת הייתי מאז ומעולם.
אני לא מדבר על המערכת, אני מדבר, קרן, אני מדבר...
לא, לא, שנייה,
על הזמן הפנוי שלך, על היכולת שלך לקום בבוקר, להתלבש, כן להתאפר, לא להתאפר, אני לא נכנס להעדפות מהסוג הזה, להיכנס לאוטו ולא להיות סביב הארבע קירות או שמונה קירות, או כמה שיש במשך איקס שעות, לפגוש הרבה יותר אנשים אחרים, לעסוק בדברים אחרים. לא, אני מנסה...
תראה איזו תפיסה אתה מייצר, עצור.
אבל זאת התפיסה שאני...
אבל זה לא נכון, כי אני יצאתי הרבה יותר מכל אישה, אוקיי? שתיארת כרגע, מכיוון שכשאתה עם ילדים אתה יוצא מהבית כל יום.
עם הילדים.
ומה זה משנה?
כי
אבל
אנחנו רוצים לפעמים חופש מהילדים.
שבעיניך,
אבל אנחנו לפעמים רוצים חופש.
אבל אז תפתור את זה אתה עם עצמך, טובי.
זה מה שאנחנו עושים.
סבבה. אבל אל תתאר את זה כקונבנציה. אני מצאתי את זה
אבל
מקסים.
אבל זאת הקונבנציה, לא?
סליחה, רק רגע, טובי, שנייה.
אני חייב לאתגר אותך. אני נמצא
לא
מקום
מאתגר.
אחר לגמרי.
זה לא מאתגר.
אוקיי.
בעיניי, לקום בבוקר וללכת עם הילדים למוזיאון, נותן לי ב-well-being שלי הרבה יותר מללכת למשרד. אתה תיארת אישה כלואה בין ארבעה או שמונה קירות, סליחה, במשרד אתה כלוא.
לא אמרתי כלוא, אני לא אמרתי את המילה כלוא, אמרתי מעביר את יומו.
אמרת כלוא, לא חשוב, זה לא משנה.
לא, לא, אבל עוסק, שנייה, עזבי את הקירות. זה יכול להיות גם חצר.
רגע, אבל אני עדיין באמצע, כן. בסדר, אל תכעס.
לא, לא, בכלל.
אבל מה שאני מנסה להגיד, שההגדרה של well-being היא לא בלקחת את מה שאתה אומר. מה שאתה אומר זה, תקשיב, יש מסלול, ובמסלול הזה אני כהורה צריך זמן פנוי, ואני כהורה צריך
לגיטימי. לא כהורה, כאדם, רגע, קרן, כאדם.
בסדר, אבל אנחנו בתוך קונטקסט של הורות, שנייה. אבל בעיניי, ה-well-being שלי היה בהרחבת הדעת והנפש, שאתה לא מסוגל כנראה כרגע, כי אולי אנחנו צריכים לדבר קצת יותר על הפרקטיקה של חינוך ביתי בעיניי, אבל הפאוזה הזאת נתנה לי כל כך הרבה. הדברים שלמדתי בסופו של דבר במהלך החינוך הביתי, הם גדולים הרבה יותר, גם ברמה של מי אני, וגם ברמה של ידע כללי. הידע שלי בזואולוגיה התרחב, הידע שלי במדעים התרחב, הידע שלי באורניתולוגיה התרחב, אפרופו זואולוגיה, זאת אומרת, וגם בפילוסופיה, וגם באומנות, כי כל הזמן הלך, ואפילו באופרטות הבנתי יותר, בגלל שהלכנו לאופרות, אוקיי? זאת אומרת, ה-well-being שלי, נראה לי שהיה, ברמת ההשוואה, מצוין, בדיוק כמו זה שאתה ניסית לתאר בקונבנציה, לא בקטע שיפוטי. אני חוש... לבוא... אז זה לא להגיד שהכל קל, וזה לא להגיד שהכל שוחק. אבל זה כן אומר שתפיסה שלך, והתפיסה שלי של מה זה well-being, בתקופת ההורות, היא אחרת. ואני חייבת לומר שדווקא כל זה, נתן לי את היכולת להיות הורה הרבה יותר מכיל, והרבה יותר מודע בעיניי, מאשר אם הייתי עושה את זה אחרת. אני, לא אתה.
לא, אבל לא, אם ברור אני הייתי שלא בעבודה, אני יודע שלא.
אם אני הייתי
לא
בעבודה, שאלה. לא הייתי רואה את כל מה שראיתי כשנכחתי שם בגידול של הילדים שלי. ובעיניי פה נעוץ ה-well-being לא רק שלי, אלא ה-well-being של המשפחה שבן זוגי ואני יצרנו.
כן, אז שלא ישמע שאני מגנה את זה, או שאני לגמרי לא מבין את זה, אני רק אסגיר שאני כבר 22 שנה, המשרד שלי הוא באמצע הבית, ושכמות היציאות שלי מהבית, מבחירה, כן, אם אני כבר נוסע לתל אביב, זה אירוע, ואני מתכנן איפה אני הולך לחנות, ולא חשוב איפה אני צריך להיפגש, אני חונה תמיד איפשהו בכיכר התרבות שם, כי אני יודע שמשם אני אוכל להגיע ברגל לכל מקום, כי זה משהו שהיה בעניין של יום, מדי יום ביומו, כשהייתי בעיתונים לפני 20-30 שנה, השתנה באופן דרמטי. אז כן, גדלתי כעסק בתוך הבית, והילדים גדלו סביבי, אבל הם הלכו לבית ספר, כשהם היו בגנים, זה סיפור הרבה יותר רחוק, אז אנחנו שני בני הזוג, כמובן יצאנו לעבודה בחוץ. אבל גם בקטע של, כשהייתי עיתונאי פעיל, והרבה מאוד מהקריירה הייתה במשמרות לילה, אז הייתה חלוקה. זאת אומרת, אני הייתי במשך היום הרבה מאוד שעות עם הילדים, או אם זה היה עם הלכו לגנים, או להוציא אותם עם בית ספר, אם זה ארוחת צהריים, מה שזה לא יהיה. ואשתי שסיימה את יום העבודה החליפה אותי במטלות הבית בשעות הערב, וככה זה היה back and forth. אני יודע שגם זה לא תמיד קונבנציונלי, זאת אומרת, זה לא מתאמר שהיה לנו חינוך ביתי סטייל משפחת הבר, אבל הוא גם לא דומה להרבה מאוד משפחות מקבילות לנו בגילנו, בחברים שלנו, במשפחה שלנו. אז שוב, כמו שאת אומרת, כל אחד מוצא את הספוטים הנוחים שלו. מה שכן לפעמים, וזה משהו שאני לא יודע, נפשית או קונספטואלית, אני לא מצליח לקלוט, זה את רמת הוויתור, ואת תגידי שזה לא ויתור, אני יודע, אבל כך, זו בתחושה שלי, וזה מה שאני גם שומע מאחרים כשמדברים על זה, זה התמסרות כל כך טוטלית לגידול, חינוך, פיתוח, העשרה של הילדים, ברמה ש... בתחושתי, זה לא יכול לא לבוא על חשבון ההתפתחות האישית שלך, ואת אמרת, את ויתרת על חלק מהקריירה. ויתרת במודע, ויתרת מרצון, אבל עדיין זה לא קרה בשנים שהחלטת לוותר על זה. ואת אומרת, יכולתי לפרוח, את אמרת את המילים האלה.
לא, בכוונה השתמשתי במילים האלה, כי השתמשתי...
אז אני אומר, אין שום חרטה, שום משהו שאת אומרת, רגע, הייתי יכול להיות, לא יודע, פרופסורית באוניברסיטה, או אשת עסקים מוצלחת, או אולי שרה בממשלה, דברים נעשו בזה.
לא, אתה צודק, במשך המון... תראה, הסיפור של הדוקטורט שלי, הוא פצע פתוח, זה התחיל בזה שבעצם הייתי כבר עם דוקטורט ממש ברור, בראש. ובאוניברסיטת תל אביב לא הסכימו לקבל אותו, כי הם טענו שהוא אוונגרדי מדי, ושמה שהוא מתאר לעולם לא יקרה, לא משנה. קרה כעבור 4 שנים, אבל הנקודה לא הייתה לנבא, אלא לדבר על איזשהו מודל כללי, ועד שהצלחתי למצוא מישהו שיסכים להנחות מהארץ, וזה גם היה דוקטורט אינטרדיסציפלינרי, ואז כבר יונתן נולד, ואמרתי כאילו, היום ברטרוספקט, אני יודעת שיכולתי לעשות את הדוקטורט, אני חושבת שלא ידעתי כמו, או אני חושבת שהמידע בנושא של חינוך ביתי לא היה מספיק זמין, אני גם לא ידעתי מה זה חינוך ביתי, ולא כל כך הבנתי שבעצם תכלס יכולתי לעשות את זה במקביל להורות, ואז החיים שלי באמת אולי היו נראים אחרת עם דוקטורט, אני מניחה שכן הייתי בכל זאת ממשיכה חינוך ביתי, אבל בטח הייתי מוצאת איזושהי דרך לשלב את זה בקריירה אקדמית כזו.
כן, אני מניח שדווקא הקריירה האקדמית יכולה ללכת יחד עם מה שאת עשית, בניגוד לג'ובים אחרים.
כן, אז פה כן הייתה טעות בהבנה שלי של התמונה הכללית של הזה, אבל אם אתה שואל אם אני מצטערת על זה, לא. זה לקח את הקריירה שלי לכיוון אחר לגמרי, ולא יודעת אם, זה לא דלתות מסתובבות, אני לא יודעת מה היה קורה לו הייתי יודעת את מה שאני יודעת היום וכן עושה את הדוקטורט. אבל אני כן יודעת שאני לא מצטערת על הדרך שבה החיים שלי לקחו כיוון, כי אני שלמה איתו וכי אני אוהבת את התוצר שלו. זאת אומרת, שאני לא יכולה להגיד שהיה קורה במסלול אחר. אז אני לגמרי לא מצטערת ואני מאוד מאוד שמחה. אני כן חושבת שאנחנו יכולים בעצם ליישם חינוך ביתי בהמון דרכים. זה פשוט דורש לצאת מהמקום של נורא קל, כי אני הייתי שם, להגיד איך לא. אני למשל החלטתי שדי נשבר לי, אני לא מתעסקת יותר עם כל הניסיון להמשיך עם הדוקטורט שלי, כי זה גדול עליי וזה נמאס עליי ואם הייתי רואה דברים אחרת, הייתי עושה את זה אחרת. אז מה שאני מנסה להגיד זה שראיתי קודם כל את הלא ואיך זה לא מסתדר, ואז היה לי אולי כאילו יותר קל להסביר גם איך זה לא מסתדר. חינוך ביתי לא צריך לעצור הורה מלהשיג את מה שהוא רוצה. אפשר, ואין לי ספק שעכשיו אחרי הקורונה זה מוכיח את עצמו הרבה יותר. הורות צריכה להיות גמישה יותר בחשיבה שלה, מקומות עבודה צריכים להיות גמישים יותר בשעות העבודה שלהם ואפשרויות התעסוקה שלהם, וזה יכול לאפשר מודל, נורא קל להגיד היברידי, אבל זה לא בדיוק היברידי, אבל מודלים יצירתיים, שכל הורה יכול גם לתת יותר תשומת לב לעצמו ולהורות שלו, במקביל לקריירה שלו. אפשר לעשות דוקטורט במקביל לחינוך ביתי, אפשר לפתח קריירה בהייטק במקביל. כן, זה דורש קצת ויתורים, זה דורש גם שינויים במחשבה של מעסיקים. אנחנו רואים את זה קורה היום בלית ברירה ולא מהסיבות הנכונות. אבל עובדתית זה אפשרי, ואני חושבת שזה גם משהו שאנחנו צריכים, אם יש משהו שהוא מאוד נכון, ואני חושבת שזה גם משהו שקיבלתי מהתקופה שלי של חינוך ביתי, שהייתה תקופת למידה אדירה עבורי. זה שהעולם החדש, זאת אומרת, המהפכה התעשייתית ועד היום, יצרנו כאן תהליכים מטורפים נורא נורא יפים, מצד אחד, ומצד שני שחלקם מאוד הרסניים לגבינו. אנחנו בנקודה שבה גם מול משבר האקלים, וגם מול משברים בריאותיים שככל הנראה עוד נכונו לנו, אנחנו עוד לא, הקורונה עוד לא מאחורינו, הם מצריכים חשיבה מחדש ושפה קצת אחרת. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מקטינים שטחי משרדים ותעשיות, איך אנחנו מאפשרים יותר פעילות סביב הבית, שמאפשרת באמת גמישות של עבודה ומשפחה ועשייה אישית. אנחנו חיים בעולם שנותן לנו תנאים אחרים, ואנחנו מתעקשים לחשוב בתנאים שלפני 20 ו-30, ואפילו...
כי אנשים חוזרים תמיד אל המוכר והרגיל,
אבל זה כרגע בעוכרנו. זה אוכרנו בחינוך, זה אוכרנו במשבר האקלים, זה באוכרנו כמעט בכל דבר שנוגע לחיים שלנו, ועם זאת אנחנו ממשיכים להתייחס לקונבנציות המאוד מאוד רגילות של איך אנחנו מתייחסים לחיים. אנחנו ממש צריכים לעצור את זה, זה אנחנו, כן. אנחנו צריכים רגע, כן, תמיד אומרים שאי אפשר לעצור את הרכבת, אנחנו כן צריכים רגע לעצור את הרכבת.
רכבות נעצרו.
לאט לאט צריך להסיט אותה.
נעצרו. קודם כל זה נתן לי כיוונים לעוד איזה 5-6 פינות שאנחנו נוכל לייסד בעתיד הקרוב. שוב, אני יודע שאת מתמסרת בלי בעיה בדברים שמעניינים אותך, אז אני צריך פשוט לדאוג לגרות את הסכנות שלך עם דברים שמעניינים אותך. נעשה רגע פאוזה קצרה. אוקיי, חזרנו. אני רוצה לחזור רגע לקטע של החינוך. אני לא רוצה שנחרוג, וזה בהחלט גם יכול להיות סדרה, או לפחות כמה פרטים שיעסקו בזה, אבל אני כן רוצה עכשיו לקפוץ רגע לצד השני, לצד של הילדים. כי הצד של הילדים, מעבר לה, אני עדיין חושב שמבחינתי זה היה עבודת פרך, בלי קציבת עונש, להיכנס לתוך ממש מאסר עולם, וזה באמת רק התחושה שלי, אני מקבל לגמרי את כל מה שאת אומרת, אבל זה א' וחייב להיות מאוד מאוד אישי. אני לא מרגיש שכל אחד מסוגל ויכול לנהל חיים כמו שאת ניהלת ב-20 או 15, 18 שנים האחרונות, כמה שזה. אבל יש גם את הצד השני. והצד השני, ונראה שדיברנו על זה בשיחה קודמת, באיזשהו שלב הילדים רוצים יותר אינטראקציה, גם מחוץ לבית, גם לא לראות כל הזמן את ההורים, ולפגוש אנשים או ילדים בני גילם.
אז רגע, אני אעצור אותך לפני שאתה ממשיך את השאלה הזאת, בסדר?
כן.
זה ממשיך אולי, אנחנו עברנו לאיזשהו פן פילוסופי, אבל זה ממשיך בדיוק את מה שאמרתי לך די בפתיחה. יש הבדל מאוד גדול בין מה שאנשים מדמיינים שהוא חינוך ביתי לבין מה שהוא חינוך ביתי. בחינוך ביתי, שהורים עושים באופן מודע, זה לא, אני לא דוברת כאן של כל ההורים, אבל כל ההורים שאני מכירה, הדבר שהם עושים כל הזמן זה להסיע את הילדים לפעילויות. רוב הבוקר נעשה בפעילויות כשההורה נמצא בסביבה, אבל הילד לא רואה אותו, הילד יודע שהוא שם. זה נעשה בדרך כלל עם מדריכים, או עם קבוצות, או סתם במפגשים של הילדים בינם לבין עצמם. לילד שלי היה גרעין חברים של 10 ילדים קבועים במשך 10 שנים.
גם כאלה, אבל כולם במעגל של החינוך
ביתי? כולם בגיל שלו, כולם במעגל חברים קרוב.
לא, לא, של חינוך ביתי אני שואל. האם
של חינוך ביתי.
כן, כן, זה מה ששאלתי. לא כאלה שהלכו לבית ספר.
וזה נעשה בגלל שילדי חינוך ביתי, בדרך כלל, מה שמאפיין את הפעילות שלהם, זה שהם כל הזמן בפעילות, בכל מיני מקומות. כי בית הספר שלהם לא נמצא בתוך בית מתוחם, גם לא הבית שלהם. הוא נמצא במוזיאונים, והוא נמצא ביער, והוא נמצא בחוגי whatever, שחמט, התעמלות, טניס, אוקיי? אנחנו היינו קבוצה לא קטנה של הורים, שהילדים נפגשו באופן קבוע, לפעמים 3 ו-4 פעמים בשבוע כקבוצה, ובשאר הימים באחד על אחד, או יותר מאחד על אחד, אבל בבתים, בגינות, בפארקים, כל הזמן בפעילות חברתית, כל הזמן באינטראקציות ברמה כזאת, שהיינו מגיעים לשישי שבת, ואז כל החברים שלנו, ההורים, עם הילדים שלהם היו רוצים להיפגש, והילדים שלנו היו מסתכלים עליי במבט של, לא מגיע לנו חופש? הם לא רצו כבר לצאת בשבתות, היינו צריכים לעטוף את זה, בלדת מה, עוצרים לפיצה וגלידה, או כל מיני כאלה, כי באמת הם כבר היו עייפים מאינטראקציות חברתיות. אז יש פער מאוד גדול בין מה שאנשים חושבים, שזה אמא והילדים בבית תקועים, רקובים, לבין המציאות שבה יש בדרך כלל הורים מאוד מודעים, שדואגים כל הזמן לאינטראקציות חברתיות, ודיברנו עד עכשיו רק על הבוקר, אחר הצהריים יש גם חוגים במתנסים, או בקונסרבטוריונים, אז כל הזמן יש דברים.
הייתה אינטראקציה גם עם קבוצות עם ילדים, עם הורים של, שהלכו בתלם, זאת אומרת שהלכו בחינוך הרגיל, בתי ספר. לא, אני שואל כי את אומרת...
כל החברים הקרובים שלנו. אין לנו חברים קרובים שבחרו בחינוך ביתי.
לא, כי את אומרת שהאינטראקציות היומיומיות או הפעילויות המשותפות היו עם קבוצות של, בגלל שזה היה בשעות הלימודים, שעות שאחרים הלכו לבית ספר, היו בתוך קבוצות יחסית דומות מבחינת ההחלטה ללכת לחינוך ביתי, באותן שכבות בגיל נניח. השאלה, איך התפתחה האינטראקציה עם כאלה ש... הלכו בשמונה או בשבע או בתשע לבית ספר וחזרו בשתיים בצהריים, זאת אומרת, מה זה שכנים? זה
יש גינות ציבוריות, פוגשים שכנים.
אני שואל, אני תוהה, אני לא...
תשמע, יום אחד היינו בגינה, זה כבר כשגרנו ברחובות, היינו בגינה שמתחת לבית שלנו, ודניאל, זו המרכזית, הנה, אני עושה להם חשיפה פה.
לא, אין שום בעיה, זה באמת
הכל בסדר. ואיזושהי ילדה התחברו, זאת ילדה שבכלל לא גרה בשכונה, וגרה איזה שלוש, זאת אומרת, זה במרחק נסיעה בתוך רחובות, והם נעשו חברות נורא טובות במשך כמה שנים טובות. אז אינטראקציה של ילדים יכולה להיווצר שם, ויכולה להיווצר בחוגי בלט אחר הצהריים, זה הרי עם ילדות וילדים שהולכים לבתי הספר, בספרייה העירונית, בהמון המון מקומות, אפשר לפגוש ולהכיר. חוץ מזה ששוב, גם לנו יש חברים שהילדים שלהם הם פחות, בסופו של דבר, יונתן בחר ללכת לבית ספר, של הבן של החברים הכי טובים שלנו, כי הוא החליט ללכת לבית הספר שלו, כי הוא גם היה חבר בין הטובים שלו. זאת אומרת, כל הזמן הייתה אינטראקציה עם ילדי מערכת, כל הזמן יש אינטראקציה עם העולם. והעולם הזה הוא מאוד מגוון, ברמה הזאת אני חושבת שהעולם של ילדי החינוך הביתי הוא הרבה יותר מגוון, כי הם לומדים מגיל צעיר לתקשר עם ילדים בגיל שלהם, אבל גם עם האנשים המבוגרים יותר שהם פוגשים, אם זה במקולת או בסופר או בבנק, ואם זה אנשים שהם פוגשים לאורך האינטראקציה שלהם כל היום. יונתן יום אחד חזר מהגינה עוד בגבעתיים, צוציק בן איזה, לא יודעת מה, חמש, עם ילד בן שמונה, שבכלל אין לי מושג מאיפה הוא הגיע, שאחר כך רק התחנן, כאילו לקח את הטלפון שלי, וכמעט כל יום היה מתקשר אלינו, כי היה רוצה לבוא אלינו. אז דברים מגיעים מכל מיני מקומות, וילדים יכולים להתחבר ולפתח אינטראקציות מקסימות ורב גילאיות, הרבה יותר בחינוך הביתי מאשר לא בחינוך הביתי.
כמעט שכנעת אותי, אבל אני כן רוצה להמשיך להיות פרקליטו של ההדיות או של השטן, אבל אני לא עד כדי כך. ובכל זאת, את יודעת, ברור לי לגמרי שלא הכל ורוד ולא הכל זורם תמיד על מי מנוחות. ואין לי ספק גם יש משברים, גם ברמה של ההורים, גם ברמה בוודאי של הילדים. היו מקרים שבהם, אני לא אדבר על המשברים.
משברים אגב הם בדרך כלל דווקא בגלל לחצים שבאים מבחוץ הרבה יותר מאשר מבפנים. הקושי שהיה לחברה, לסביבה הקרובה שלנו בלקבל את ההחלטה, היה אחד האתגרים הכי קשים שלי, הרבה יותר מהיומיום שלנו, אני מודה.
אבל אני כן רוצה לחזור שנייה לילדים, כי שוב, אנחנו בעמדה של את קיבלת החלטה, יש עלייך לחצים, את התמודדי. מצד שני, את בעצם מביאה את זה לילדים, לא בדיוק בלשאול אותם את הרשות, לפחות לא בשלב הפרלימינרי של העניין, שנייה. אני מנסה לחשוב על סיטואציה שבאה בכיתה, לא יודע מה, בגילאי, ב', ג', ד', בוודאי באזור חטיבת הביניים, זאת אומרת שילדים מתחילים להתבגר וכבר מגבשים דעות, לא יודע מרדניות, אבל עצמאיות יותר, לא היו קטעים כאלה של, אולי הם באו וחלפו, של די נמאס לי, אני רוצה עכשיו לקום, לצאת מהבית, לא להיות פה שש שעות, חמש שעות, כמה שזה יוצא, ולהיות כמו כל האחרים. היו לך, את זוכרת אינסידנטים מהסוג הזה?
א', זה רק טבעי. החלופה של בתי ספר הייתה קיימת תמיד, זאת אומרת, היא הוצגה לילדים, קודם כל כי הם ראו, הם ידעו שיש דבר כזה בית ספר.
ברור שהם ידעו.
ובית כי בעיניי להיות הורה זה להיות קשוב גם לילדים. זה לא אומר שכל החלטה זה מה שהילדים רוצים, וזה בהחלט גם בתהליך קבלת החלטות לדעת להקשיב להם, וגם אחר כך כשמחליטים, בטח אם זה בניגוד למה שהם רצו, גם להסביר למה. מעולם לא הייתה דרישה של הילדים שלי ללכת לבית הספר עד שהיא לא, זאת אומרת, עד שלא גובשה החלטה כזאת, ואז היא נענתה, כי גם בעינינו זה היה נכון, אבל שוב, ספציפית, זה בגלל שקבוצת, הגרעין של יונתן נשאר כמעט נטול בנים,
באיזה גיל, רק תזכירי לנו באיזה כיתה הוא הצטרף לבית ספר? בטט. זאת אומרת, בעצם את התיכון המשמעותי, טט, י' י' א' ב' הוא עשה כבר במסגרת רגילה.
כן, במסגרת, לא כל כך רגילה, אנתרופוסופית, אבל...
בית ספר.
בית ספר.
כן.
אז זה לעניין, קודם כל, האופציה הייתה קיימת, השיח היה קיים, שאלת גם על תסכולים ומשברים, כן, גם היו תסכולים ומשברים, בעיקר בשנה שקדמה למעבר של יונתן, כי התפיסה שלנו של איך היה צריך, או איך נכון היה להתקדם בשנה הזאת, היה מאוד שונה אחד מהשני, והגענו למסקנה שיונתן צריך לצייר לעצמו את היעדים, וזה היה היעד מבחינתו, והלכנו איתו עד הסוף. וגם שנה לאחר מכן, כשהאחים שלו, זאת אומרת, כשהאחות שלו החליטה להצטרף, אז גם העמדנו בעצם את קטינה בפני איזשהו חוסר ברירה, אבל גם עשינו את זה נכון, זאת אומרת, הזכרנו לו
מה... וכמה הצעיר כרגע? באיזה שכבת גיל הצעיר כרגע?
עכשיו הוא בכיתה ו'.
אוקיי. זאת אומרת, זה מתחיל להתקרב למועדים שבו שני האחים הגדולים שלו קיבלו החלטה אחרת.
כן, אבל לא, אבל בסדר, אבל הוא כבר שם, הוא בתוך המערכת.
גם הוא כבר הולך לבית ספר שם?
הוא הלך, זה מה שאמרתי, שלקטינה בעצם לא נתנו, כאילו ניתנה בחירה, אבל הסללנו אותו לבחור בבית הספר, מהסיבה הפשוטה שבית הספר שלנו הוא בכל זאת בית ספר בתשלום הורים, והיה לנו ברור שלתחזק חינוך ביתי כמו שצריך, כמו שאנחנו רואים לנכון, עם הרבה פעילויות לקטינה, זה בלתי אפשרי כשהילדים נמצאים בתוך, כשהאחים שלו נמצאים בתוך המערכת, כשהדרישה הכלכלית היא די מטורפת, ואני לא יכול, זאת אומרת, אנחנו צריכים את שתי המשכורות, אי אפשר יותר לשחק עם זה. וגם בגלל שבאמת את המעבר לבית הספר, בעיניי לפחות, אי אפשר היה לעשות באופן מיטבי כשאני שם, כי יש קשיים במעבר לבית הספר, גם אם זה כאילו חלק, בלי שאני שם באופן מלא, ולא אם קטין היה נשאר בחינוך ביתי, כל הדברים האלה היו מקבלים את הפרופורציות הלא נכונות.
אז לסיכום אפשר להגיד שהפרק הזה בחייך, בחיי משפחת הבר, כרגע הוא הסתיים?
לא, אני לא.
הפורמט המקורי.
לא, לא, ממש לא. אני חייבת לומר שעם מה שקורה בקורונה, אני לגמרי בעד החזרת הילדים הביתה. אני מודה. יש לי לא רק משבר.
נראה לך, זה נשמע לך ריאלי? זאת אומרת, זה רוורסבילי?
קודם כל, זה לא החלטה שלי יותר. אני מודה. זאת אומרת, כן, אם יגיעו מים עד נפש, זאת תהיה החלטה שלי, אבל אני מאמינה באוטונומיה של הילד בתחום הזה, כל עוד זה שוב, זה לא עובר איזשהו קו שבעיניי אסור שהוא יעבר. זה רוורסבילי, כן, אני גם יותר מזה, דווקא עכשיו אני מגיעה לנושא של החינוך הביתי ממקום אחר. זאת אומרת, כשאני מבינה, יש המון דברים נורא טובים במערכת הבית ספרית, או אני תמיד אומרת שבית ספר זה רעיון ממש טוב, אוקיי? ואפילו ממש יפה. הבעיה היא שכרגע היישום שלו הופך אותו ללא רלוונטי. ולכן, זה שבגדול הרעיון הוא מאוד מאוד יפה, לא הופך אותו לנכון. ודווקא היום אני מגיעה, בעיניי לפחות, למקום של חינוך ביתי, מהמקום שבו אני חושבת שבית הספר כבר לא נותן בעצם כמעט כלום, מבחינת הכלים שהילדים שלנו צריכים כדי להתמודד עם העתיד שנכון להם. נכון להם, סליחה. כאן אני נתקלת בבעיה, כי א', התיכון ובית הספר שלנו הם באמת בועות מקסימות שהילדים מאוד אוהבים ללכת אליהם, ובעוד אני רואה תמונה גדולה גם של קהילה ואופן ההתנהלות בקורונה שהילדים אולי פחות רואים, אני חייבת לתת להם גם את הביטוי שלהם. אז אני לא לוחצת ולא מדברת על זה, אלא אם כן אני מדברת איתך. אבל דווקא בעיניי היום הדבר הכי נכון, אם הייתי מסתכלת על טובת הילדים, זה לתת להם להתחיל דווקא בתיכון, לעשות קורסים באוניברסיטה הפתוחה, להתחיל לפתח אותם בכל מיני כיוונים שהם יותר בכיוון של קיימות, וגם לתת כלים של איך חוקרים ואיך חושבים. אני חושבת ששוב, וזה מה שאמרתי, אנחנו צריכים להתחיל לשנות שפה וחשיבה, ואת זה מאוד קשה לעשות בתוך המערכת. אבל אני גם מאמינה, עכשיו כשאני הורה במערכת, שכן אפשר גם לעשות את זה בבית. אז אם אתה שואל אותי, אז לא תם ונשלם.
אולי תם, אבל לא נשלם.
אם אתה שואל אותם, אז אני מניחה שהם מאוד אוהבים את בית הספר שלהם, וזה מקסים בעיניי.
אוקיי, לגבי הפרקטיקות של איך לומדים, ואיך מפתחים, ואיך ניגשים לבחינות, ואיך מתמודדים עם מערכות שדורשות כל מיני הוכחות שאת באמת מסוגלת לעשות. גם דיברנו בשיחה הקודמת שלנו קצת. אני סתם מנסה לסכם, כי אנחנו מתקרבים לשעה. אמרתי, או שנקיים עוד שיחה, ובהחלט נראה איך התגובות, ונראה לאן אפשר לקחת את זה עוד, אם זה יעניין אותנו ואחרים.
כן, כי לא דיברנו על פרקטיקה בכלל.
נכון, לא, דיברנו על זה בפרק הקודם, שדיברנו על דברים אחרים, היה לנו פרק על פרקטיקה, על איך ניגשים בסופו של דבר לאקסטרני, ואיך עומדים בדרישות המערכת, אם או בלי מרכאות, איך לומדים כשהולכים למוזיאון, או כשקוראים ביחד ספר ומדברים עליו, דיברנו על זה. ועוד אפשר יהיה לדבר. אז אני חושב שקיבלתי מושג, הוא החכים אותי במידה רבה, הוא לא הביא אותי למקום שלך, אני חייב להודות, כי לא משנה איך תציגי את זה, ולא משנה עד כמה תהיי משכנעת, ואת ראותה ומשכנעת ומסורה לעניין באופן מוחלט, אני עדיין חושב שזה לא יכול להתאים לכל אחד. בעיניי זה כל כך אינדיבידואלי, וכל כך דורש הצטרפות של כל כך הרבה נקודות ותכונות אופי והחלטה וטוטליות של ההורים, ובמידה מסוימת בשלב מסוים גם של הילדים, שזאת הדרך הנכונה. זה עדיין החריג, צריך להגיד, כמו שאני רואה את זה, אבל זה מעורר המון המון הערכה, זה אני חייב להגיד. זה נראה לי הקרבה, ותגידי שלא, ואני יודע, עדיין, תרשי לי, זאת אומרת, את יודעת מה, גם אם את חושבת הפוך לגמרי, תרשי לי להישאר בדעתי, כי זו דעתי, מה לעשות. אוקיי, אז קרן, קודם כל תודה, ובאמת, אני למדתי המון, ואני בטוח שמי שיתרח להזין לשיחה הזאת, ילמד אפילו יותר, כי בשבילו זה חדש, ובשבילנו אנחנו כבר מנהלים כמה וכמה שיחות כאלה גם עוד לפני שהיה פודקאסט. אז בינתיים תודה, ואנחנו נתראה בקרוב, כי אנחנו הולכים לעשות עוד כמה דברים ביחד.
בהחלט, ותודה רבה, טובי.
בכיף. וכאמור, אנחנו בפינת העובדות, בחזרה עם גבע קראוז, שבודק לנו נתונים ועובדות ומספרים בדברים שמעניינים אותו, מעניינים אותנו. וכזכור, בפעם הקודמת, משהו לפני כמו שבוע, 10 ימים, דיברנו לקראת ה-1 בספטמבר, חזרה ללימודים, מה צפוי, כמה מבודדים יהיו, כמה הדבקות יהיו, האם נהיה מעל או מתחת לאר, ואחרי זה גם נדבר על עוד כמה דברים. אז קודם כל, אלן גבע.
שלום, שלום.
ובואו נתחיל באמת, אנחנו עוד לא 10 ימים אחרי ה-1 בספטמבר, צריך להגיד, זאת אומרת, אנחנו כן מבחינת מבחינת הספירה הפרטנית של הימים, אבל אני מניח שלא כל מי שנדבק וחלה כבר מסומן. אז בוא תן לנו תמונת מצב נכון לסדר גודל של מה אנחנו 11-12 בספטמבר.
דבר ראשון שחשוב להבין, שכדאי להתעלם מהנתונים היומיים שמתפרסמים, כי הם מאוד לא יציבים בגלל החגים, באופן טבעי יש ימים עם פחות בדיקות, עם יותר בדיקות, ולכן יש הרבה רעש. זה נכון גם לאנשים שקוראים את הנתונים בחדשות, וגם לאנשים שמפיצים אותם מטעם משרד הבריאות וגופים אחרים, שחוגגים נתונים טובים ומתאכזבים מנתונים גרועים, למרות ש... המשמעות שלהם היא מאוד דלה כשמדובר בנתון יומי. אנחנו משתדלים להסתכל על פרספקטיבה של כמה ימים ואז לראות תמונה שהיא יותר יציבה. בסך הכל אפשר לומר שאנחנו נמצאים במצב יציב, זאת אומרת יש יציבות גם במספר המאומתים, גם במספר החולים הקשים, לצערנו גם במספר הנפטרים. יש לפעמים קצת ירידה, לפעמים קצת עלייה. המגמה היא אותה מגמה שאנחנו פחות או יותר על יציבות עם נטייה קלה למטה. אבל הנטייה הזאת
למטה זה טוב, קלה. כן, למטה זה טוב. כן. נדמה לי שאותו R שדיברנו עליו, הפתיע טיפה לטובה. זאת אומרת, נכון שהוא עלה קצת לכיוון האחד, אבל הוא לא עבר אותו והוא קצת עדיין מתחתיו, נכון להיום לפחות.
כן, אנחנו נמצאים על היום סביבות 0.9, 0.95, 0.93, זה תלוי איך סופרים את ה-R, יש כל מיני דרכים לספור אותו, כי יש לפעמים נתונים חריגים, כמו החזרה מאומן,
שהיא
משפיעה נקודתית.
רציתי לשאול על זה, כי כל הזמן דיברנו על שנת הלימודים, וכמובן 2.5 מיליון תלמידים, שמתוכם בוודאי כ2 מיליון הלכו לבתי הספר, ואנחנו יודעים שיש כמה מאות אלפים שבכל זאת מבודדים ולא נספרים במהלך, זאת אומרת, בשגרת הבדיקה או הספירה של ההדבקות החדשות, כי הם מבודדים, אז הם לא בספירה הזאת. אבל פתאום הקטע הזה של אומן, כשאתה מסתכל על נניח מספר מאומתים יומי, ויש נניח 8,000 או 9,000, ופתאום מתווסים 1,500, זה 10-15% מעל הנורמה, שזה בטח מעוות את הנתונים.
ולכן אני אומר, אני לא מסתכל על הנתונים היומיים, אלא על הנתונים של אורך זמן, על ממוצעים שבועיים, ואנחנו רואים שבסך הכל מגמת יציבות עם תקווה בהחלט לירידה קלה, שאם היא תמשיך היא תתגבר ותתעצם, אבל זה, יש עוד משתנים שאנחנו לא יודעים, כמו השפעה שתהיה לתפילות ביום כיפור וכו. כן. באופן כללי, התחזיות שנתנו, יש להגיד, עבדו לא רע, התחזיות של אנשים באוניברסיטה העברית, של מכון ויצמן, שציפו שאנחנו אכן נצליח להיות במגמה של יציבות עם ירידה איטית. ופה אני רוצה להגיע לנקודה החשובה שאותה רציתי להדגיש, מה שבעצם מאפשר את זה ומונע מאיתנו להיות בירידה יותר משמעותית, זה הנושא של הבוסטר. אנחנו נמצאים במצב שהוא קשור גם לחגים, אבל זה לא יכול להיות תירוץ, שבו אחוז וקצב ההתחסנות בבוסטר דאח מאוד. זאת אומרת, היה שלב ראשון שבו כל מי שבעניין רץ והתחסן, הגענו די מהר ל2 מיליון מחוסני בוסטר.
זה הרבה לדעתך? 2 מיליון בטווח של כמה, חודשיים אולי? סדר גודל?
לא, אני אומר, הטווח, הזמן שבו לקח להגיע ל2 מיליון היה סיט די מהיר, גם לא כולם קיבלו באותו זמן, זה התחיל מ-90-80, אז הקצב שבו אנשים הגיעו לאזור ה2 מיליון, היה קצב יחסית יפה ומרשים. שוב, אנחנו ראשונים בעולם, היו ספקות, היו חששות,
צריך להבין, זה לא. ויש כאלה שממשיכים לטעון שאנחנו גם בסיפור הזה שפני ניסיון, למרות שזה לא מה שאמר סגן נשיא ה-FDA, סגן נשיא פייזר,
ניגע בזה בהרחבה, אבל המעבר מה2 מיליון מחוסנים ל3 מיליון הוא כבר איתי, כי אנחנו מגיעים לאנשים שפחות דחוף להם לבוא להתחסן, חלק בגלל חששות, חלק בגלל פייק ניוז שהם שומעים גם בערוץ 2 וגם במקומות אחרים, וחלק מסיבות יותר של חוסר נגישות ועצלנות, והרבה הרבה לצערי במגזר הערבי שהוא בולט לרעה באופן מיוחד בנושא של התחסנות הבוסטר, זה גם בנושא הכללי של קצב התחסנות במנה 1-2, אבל בבוסטר רואים את זה גם במספרים תכף בצורה משמעותית. למשל אנחנו רואים, נגיד, יש לי את הנתונים נגיד מלפני עדכון כמעט אחרון, נגיד קבוצת גיל 50 עד 59, אז במגזר הכללי 75% קיבלו בוסטר. במגזר החרדי פחות טוב, 67%, אבל במגזר הערבי רק 43%. אז נכון
שהמגזר הערבי... אתה יודע מה, המספר הזה מפתיע אותי, כי אם היית שואל אותי סתם ככה בשליפה, מה אחוז ההתחסנות במגזר הערבי, נניח בבוסטר, אם אנחנו כרגע מדברים עליו, הייתי זורק ככה סתם, 20, 25, 30 אחוז. זאת אומרת, קרוב ל-50 אחוז, זה נשמע לי על פניו קצת יותר טוב ממה שהייתי מצפה.
זה תלוי בקבוצת גילאים. אם אנחנו מדברים על 50-59 זה 43%, 40-49 זה 32%, אבל שוב, אני משווה את זה למגזר הכללי, אז נגיד בגיל, ב-40-49 זה דרך חצי באחוזים מהמגזר. ב-30-39 זה פחות מחצי, זה 21 מול 47. זאת אומרת, הפערים הם מאוד גדולים. שוב, גם במגזר הכללי, אני חושב שהאחוזים הם הרבה הרבה פחות נמוכים ממה שצריך להיות, כי תחשוב שמדובר באנשים שלקחו את שני החיסונים כבר. ואם 70, ואם בקבוצת 50 עד 59 הגענו ל-75%, זאת אומרת שיש 25% שלקחו שני חיסונים ולא באו עדיין לקחת את השלישי. יש, אנחנו יודעים שיש 2, 3, 4 אחוזים שלא יגיעו בכל מקרה, כי הם לא בארץ, כי הם כבר חלו ולא נכנסו לרשימות וכו'. הפער צריך להיות 3-4 אחוז גג הפרש בין חיסון 2 לחיסון שלישי. זאת אומרת שיש הרבה מאוד אנשים שחוששים, דואגים, עצלנים, ולצערנו אנחנו רואים את זה באופן ברור ומובהק במספרי המאומתים והחולים קשה וגם הנפטרים. המגפה הולכת מיום ומיום להיות מגפה של אנשים שהם לא מחוסנים, והכוונה שלי לא מחוסנים זה אנשים שלא לקחו את הבוסטר. ויש המון 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 חוסר מידע ופייק ניוז בקשר לשאלות למה צריך בוסטר, אולי כל החיסונים בכלל לא עובדים, זה מה שאנשים אומרים, עבדו עלינו, אנשים מרגישים שמשהו פה לא תקין, ההסברה גרועה מאוד, זה אחת הסיבות שאני פה ומנסה לעזור, אבל הנתונים מובהקים וברורים מיום ליום, והולכים ונהיים יותר ויותר דרמטיים. אני אתן כמה מספרים כרגע שהם הימים האחרונים, נגיד ניקח את יום שבת שהיה יום עם כמעט 10,000 מאומתים, ליום בולט.
זה שבת נטו או שזה סוף השבוע? זאת אומרת, לפעמים מחברים את שישי ושבת ביחד.
לא, זה שבת נטו, אבל זה לא בכך בדיקות של 24 שעות. זה מה שאני אומר, כי לפעמים סופרים מכמה ימים, בתקופת החגים, עד שיגיע למעבדות, אבל זה לא משנה לחלוקה יותר מדי. אז נגיד ביום הזה היו לנו 6,834 לא מחוסנים שמאומתים, חלק לא גדול מהם מתחת לגיל 12 שהם לא יכולים להתחסן, אבל עדיין זה 6,834. אנחנו מדברים על 2,747 של מחוסנים בלי בוסטר, שזה או מחוסנים פעמיים, או מחלימים עם חיסון אחד, או גם אנשים שלקחו בוסטר אבל לא עברו עדיין 7 ימים, מספר קטן, אבל הם נכללים גם כ... בלי שעדיין השפעת הבוסטר לא חלה עליהם, זה 2,747, לעומת זאת יש 332 עם בוסטר, זה מספר יחס 332 מתוך בערך 10,000 שלקחו בוסטר, זה קרוב לאפס, אמנם בימים אחרים היחס היה קצת יותר גדול.
קרוב אולי לאפס, אבל זה משרת במידה מסוימת את הכופרים, כי התחושה היא, ואולי ההסברה, כמו שאתה אומר, קצת מקלקלת פה את המציאות כפי שהיא, לא תורכים להדגיש בעיניי שלא החיסונים הראשונים ולא הבוסטר, וזה לא משנה אם זה 7 ימים או אם כל אחד עבר בדיוק לפי כל הכללים והכל, זה לא מונע ב-100% הדבקה. זאת אומרת, כל אנשים, הנה הוא נדבק למרות זה, אז בטח זה לא עובד. לא, א', זה מפחית, ב', אם אתה כבר חולה, אתה תהיה חולה פחות קשה, כמעט בוודאות.
אז אני אומר, זה נכון שזה לא מפחית ב-100%, אבל א', שוב, אנחנו רואים שכשהבוסטר ניתן, זה ממש בתקופה שאחרי הבוסטר, בחודשים הראשונים, כשהחיסון בשיא השפעתו, אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד, אבל כשהחיסון בשיא השפעתו, אז גם האפשרות להידבק היא מאוד מאוד קטנה. מבחינה רפואית, אני לא רופא, אבל צריך להבין, אנשים לא מבינים איך חיסון עובד, הרי זה לא חומת מגן מסביב לגוף שלך שמונעת מהווירוס להיכנס, הווירוס נכנס לגוף, נדבקת כבר באיזשהו לבל, ואז מערכת החיסון יכולה לעבוד יותר טוב, יותר מוקדם, יותר יעיל, והשאלה אם יצאת מאומת או לא, היא שאלה של הבדיקה. אם
כן,
נבדקת...
רמת הדיוק של הבדיקה גם רלוונטית לדיון
כן,
הזה.
כן, אבל מערכת החיסון מתחילה לעבוד אחרי שבאיזשהו מובן נדבקת כבר. עכשיו נסתכל על החולים קשה, מעל 60, חולים קשה מעל גיל 60, שזה הקבוצה המסיבית של חולים. נסתכל שוב על נתונים של נגיד יום שבת, שזה היום חריג, לא כל הימים הם כאלה, אבל באופן יחסי, אנשים בלי בוסטר, שזה כולל לא מחוסנים, מחוסני מנה אחת, מחוסני שתי מנות, אנשים בלי בוסטר, לעומת אנשים עם בוסטר מעל גיל 60, אז ביום שבת זה היה נתון חריג, אבל אני נתן אותו בכל זאת, זה היה פי 255. הסיכוי שלך להיות חולה קשה היה ביום הזה, אם הפכת להיות חולה קשה ביום שבת, היה פי 255, זה חריג, אבל גם בימים אחרים, ביום שישי זה היה פי 25, בימים אחרים פי 30, זאת אומרת, זה משנה מיום ליום, זה לא יציב, אבל הסיכוי שלך להיות חולה קשה בלי בוסטר מעל גיל 60 הוא הרבה הרבה יותר גדול.
אלפי אחוזים, צריך להגיד, אלפי אחוזים בסופו של דבר.
אז נכון, אין המון חולים קשים גם בלי חיסון, זאת אומרת, זו מחלה של רובה באנשים בריאים, אבל יש בהחלט עשרות.
אז זהו, שאני מתרשם שיש ירידה בגיל של אנשים שסובלים קשה יותר כשנדבקים, אם הם מחוסנים, גם בוודאי אם הם לא מחוסנים, אנחנו גם שומעים על כאלה שמתים או מגיעים במצב מאוד מאוד קשה לבתי החולים, ויש טענות בבתי החולים על זה שהם תופסים מכונות הנשמה כי הם מתעקשים לא להתחסן וכו'.
אז זה לא שיש יותר צעירים לחולים, זה שהיחס שלהם הרבה יותר גדול, מפני ש...
באופן יחסי לכלל החולים.
המבוגרים לקחו הרבה יותר את הבוסטר, נגיד, שוב דיברנו, בציבור הכללי בגיל 70 עד 79 יש לך 90% עם בוסטר בציבור הכללי. לעומת זאת, בגיל 40 עד 46 יש לך רק 62% כללי, 32% בחרדי, אז היחס שלהם הופך להיות יותר ויותר גדול. נסתכל שוב על החולים קשה מתחת ל-60, אז ביום שבת, למשל, הסיכוי שלך להיות חולה קשה מתחת לגיל 60, אם אתה לא עם בוסטר, היה 1 ל-100,000, זה לא המון, אבל זה עדיין קיים, לעומת 0, עם בוסטר, 0. שזה אומר את כל המספרים, זאת אומרת, אנשים הרבה מאוד צעירים שאני מכיר, זה בדבר גילאים שלי שהם מתחת ל-60, כן, ניקח בוסטר, לא ניקח, קבעתי תור, אני אלך, אני לא אלך, זה לא כזה. התשובה היא שאם הבוסטר אתה באפס כמעט סיכוי להיות חולה קשה, ובלי בוסטר, זה נכון שהסיכוי שלך הוא לא דרמטי, אבל אנשים שוכחים, וזה בעניין של המספרים, שזה סיכוי מצטבר. זאת אומרת, אם עכשיו נהיה 3 חודשים, 4 חודשים, וזה לא תסריט בלתי סביר במצב הזה שכל יום מגיעים 20, 30, צעירים, קשים, 40, משהו כזה, שזה המספר, אז בחודש זה כבר יהיה 1,000 צעירים קשה, ובשלושה חודשים נהיה עם כמה אלפי צעירים, צעירים יחסית, כן, מתחת לגיל 60, שהם חולים קשה,
והמספרים
לא נעימים כשזה מצטבר.
וזה יביא אותנו כבר לא יודע, מעבר לסף, אבל מתחילים להתקרב לסף הספיקה של בתי החולים, לפחות במחלקות הקריטיות, נקרא לזה
כאן. אני לא רופא, שוב, אני לא רופא, אבל מה שאני קורא מרופאים שמדווחים מהשטח, אנחנו קוראים אותם בטוויטר, אנחנו עכשיו באי ספיקה. עכשיו, השאלה היא מה זה אי ספיקה? זה לא אומר שאנשים לא מקבלים טיפול, זה אומר שאנשים בהחלט לא מקבלים את הטיפול המיטבי האפשרי, גם חולי קורונה שמגיעים, אבל גם אם יש לך מחלה אחרת, יפה, ואתה צריך
לשפוץ. יפה, אז זה בדיוק העניין, זה מעמיס על המערכת, לאו דווקא ספציפית לחולי קורונה, אלא מערכת באופן כללי, כי רופאים ואחיות ומיטות וחדרי מיון וכן הלאה, עמוסים יותר בגלל זרימת הקורונה.
עכשיו, יש פה תופעה שצריך לקחת בחשבון שמתייחסים לבתי חולים, תופעה קצת אבסורדית אבל לא נעימה, אבל מבחינה מספרית תאורה היא חשוב להכיר בה. ככל שאחוז הצעירים תופס יותר נתח מהחולים הקשים, ככה הם מטילים יותר עומס על בתי החולים, מפני שהחולים הקשישים יותר נוטים למות די מהר באופן יחסי. זאת אומרת, אם אתה בן 90 עם דמנציה ואתה מגיע עם קורונה במצב קשה, יש סיכוי שגם הטיפול שתקבל יהיה כזה שלא יאריך חיים, כי...
אם תקבל.
כי גם לא, לפעמים זה גם מובן, כי איכות החיים שלך היא כזו שאין טעם לחבר אותך לאקמו עכשיו. לעומת זאת, אם אתה צעיר, בן 40...
גם כמות מכשירי האקמו מאוד מאוד מוגבלת, צריך גם להגיד את זה.
כן, אבל שוב, בגילאים מסוימים, במצבים גריאטריים, במצבים קשים, זה מובן שאיכות הטיפול שאתה מקבל היא לא המקסימלית, אבל התוצאה היא שאתה תופס פחות זמן מקום בבית החולים. לעומת זאת, אם אתה בן 50 והגעת לאשפוז, אתה תישאר הרבה יותר ימים בבית החולים, תקבל טיפול 10 ימים, 12 יום, זה הממוצע, תתפוס הרבה יותר זמן, אם אתה לא מחוסן גם... אתה בטוח נשאר יותר זמן מאשר מחוסן, ולכן העומס הולך וגדל על בתי החולים, ולכן החשיבות העצומה, שאין לה מספיק הסבר לדעתי, היא ללכת ולקחת את הבוסטר גם בגילאי 50 ו-40, ואני אומר גם בגיל 30, לגבי אנשים ממש ממש צעירים, אני ממליץ לחשוב על זה יחד עם הרופא. כל מי שיש לו מצב רפואי צריך לדבר עם הרופא שלו האישי ולהתייעץ. אני לא רופא, אבל אני אומר באופן הכללי, רואים את ההשפעה המיידית של הבוסטר, ולכן ברמה הציבורית, הסטטיסטית, מאוד 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 חשוב שאנשים ילכו ויקחו אותו, כי אחרת אנחנו לא נגיע למצב של סגר, ואנחנו לא מגיע למצב של קריסה.
אני לא חושב שזה הדיון כרגע, אני לא חושב שזה הדיון כרגע, אני חושב שעברנו את השלב הזה של כן סגר, לא סגר, לא שהוא לא יגיע לעולם, או אין סיכוי שהוא יגיע, אבל אני לא חושב שזה הדיון כרגע, אני חושב וזה לוקח אותנו לחלק האחרון בפינה הספציפית הזאת, על הזרימה המטורפת של אינפורמציה או דיסאינפורמציה, או סילוף של האינפורמציה שכמעט כמו תמיד, כשיש קונספירציות אז יש בהן גרעין אמת, אבל שאלה איך אתה מציג אותם ואיך אתה מנגיש אותם. ואנחנו עדים בימים האחרונים לדברים שלפחות אתה ואני רואים, שומעים ומדברים ככה באופן פרטי ודי מזועזעים, אנשים שפשוט מופיעים על המסך יום יום, ערב ערב, וזה מזעזע מה שהם עושים בתחום הזה, זה חוסר אחריות שאי אפשר לתאר.
אנחנו
לא נציין שמות, אני לא בא לי עכשיו לחטוף
פליאות.
לך אין בעיה.
שמות כתבתי את הכל, אבל אני אומר זאת ככה, כדבר ראשון, ברמה תקשורתית, הדבר החשוב ביותר שכתב או עיתונאי עורך, הוא בכלל להחליט על איזה נושא הוא מדבר. והנושא היחיד והחשוב שצריך לדבר עליו עכשיו, זה הנושא שעליו אני מדבר, יש בוסטר, חשוב ללכת לקחת אותו. זה הדבר הכי חשוב והיחיד שרלוונטי כרגע בימי הקורונה. נושאים אחרים, כמו מה בדיוק כתוב באיזה תת סעיף עם פייזר, לא חשוב אם הדיווח הוא אמיתי או שקרי כרגע, זה פשוט לא רלוונטי, זה בכלל לא מעניין, זה בכלל לא חשוב. אנשים מתים, הרבה מתים, אנשים חולים קשה. גם, בנזה אנשים לא זוכרים, שגם קיבלת מחלה קשה, בינונית, לא נכנסת לסטטיסטיקות של אשפוז. הרבה אנשים סובלים מאוד, זה סבל. אתה יכול לאבד את תחוש הטעם והריח שלך לחודשים.
יש אלפי אנשים באשפוז ביתי, או סתם מבודדים, שלקו במחלה, גם אם הם היו מחוסנים, וחייהם אינם חיים למשך שבועות וחודשים לפעמים.
להיות בריא זה יותר טוב מלהיות חולה, ולכן עדיף לקחת את
הבוסטר. גם צעיר, אבל זה אין לנו שליטה.
כן, בחור בשם נדב בקסיס, אתמול סטטאפ, אני לא בעצת השם שהוא כותב את זה, הציע להדביק בכוונה ילדים. שוב,
והוא סטנדאפיסט, והפעם הוא כנראה לא התבדח, שזה בכלל נורא.
אז אני אומר, אני לא מתייחס לכל האג'נדה 21, סדר עולמי חדש, אנשים שהם מתנגדי חיסונים עם טיעונים שאין מה להתווכח איתם, אלה אנשים רלוונטיים. אז להיות בריא זה יותר טוב מלהיות חולה, החיסונים מגנים בצורה מדהימה, נתון אחד שעוד לא ציינתי אותו, לקחתי שבוע ימים, שבת עד שבת, 147 מתים בלי בוסטר, אנשים שלא לקחו בוסטר, 23 מתים עם בוסטר, לא אפס, אבל עדיין היחס הוא בערך פי 11 משוקלל באוכלוסייה. זאת אומרת, שזה אגב, אם אתה זוכר את הנתונים מפעם שהתחלנו את אז דיברו על 90-95% הגנה, אלה בערך האחוזים שיש לנו כרגע עם בוסטר. זאת אומרת, הסיכוי שלך, אם אתה בלי בוסטר, למות, הוא בערך פי 11 מאשר אם לקחת אותו. עם הבוסטר אתה באפס כמעט סיכוי להיות חולה קשה.
אז עד כאן הפינה להיום. תודה גבע.
להתראות.